בדיקה, אני רואה ש... זה תגיד משהו?
1, 2, 3, 4, 5.
מצוין, מצוין. אתה רוצה אולי לשבת פה? כדי שלא
יהיה...
שלא יהיה בינינו פעם, תוכל ללטף לי את הרגל או משהו.
תלטף
את החתול. זהו, זה מקליט. יריב בש.
זה אני.
מה שלומך?
לא רע, לא רע בכלל.
אחרי תחינות רבות מצדך, כי רצית לפגוש את האליל שלך.
תשמע, אני מבין שכאילו הוא מבאס כל הזמן לדבר על כישלונות. לרסק חללית, לרסק רחפנים, על התארים שלא סיימתי, על התרגילים בסנובורד שכשלתי בהם.
כן. בוא, בדיוק, אני אומר, אחרי מספיק לדבר עליי, בוא, אתה תדבר עליי. אתה מכיר את המקפט הזה מהדייטים? אני חושב שדיברתי מספיק עליי. בואי תגידי לי את מה דעתך עליי. על מה אתה רוצה לדבר? אני רוצה לדבר על א', על העובדה שהייתי הראשון...
אני לא השקיעו בי א', אבל לא משנה.
הראשון לזהות שכל הסיפור הזה של בראשית היה עורבה פרח.
עוד לפני שקראו לזה בראשית בכלל.
עוד לפני שקראו לזה בראשית, כל הסיפור הזה נראה לי מוזר, וכולם לא יודעים שהירח הזה מגבינה.
אתה יודע דרך אגב מה השם שאני רציתי לתת לה.
לא?
גולדה.
באמת?
כן.
על שמי?
גם, וגם בפתעה. כאילו חללית בעברית זה נקבה, והיא ג'ינג'ית ומכוערת. וטימבול.
אני אתייחס לזה בתור מחמאה שרצית שזה יהיה, ולא בתור אלבון שיצאת שזה...
גולדה, גולדה, אותו דבר.
גולדה. רגע, בוא... מה היה התפקיד שלך? אני רוצה להפריך את המיתוס שהייתם שיקורים באיזה פאב.
לא היינו ב... כאילו זה לא התחיל בפאב, זה התחיל בבית של אילן גרייצר.
זה התחיל בבית של אילן גרייצר. ספר מה היה שם.
טוב, סיפורנו מתחיל אי שם בשנת 2010.
כן.
הייתי מהנדס במשרד ראש הממשלה, עבדתי בעבור המדינה.
אוקיי.
והייתי אחד מהחבר'ה שהרימו אירוע שנקרא מחנת.
מחנת, הבן שלי היה במחנת השנה.
ואכן לא פגשתי אותו שביקרתי.
נכון.
אירוע יצירתיות של צה"ל, מערכת הביטחון, שלושה ימים די פרועים. בזמנו, ב-2010, זה היה בבסיס חיל האוויר במצפה רמון, היום זה בטכני בחיפה. בית חבר'ה מכל יחידה אפשרית בצה"ל ומערכת הביטחון, שלושה ימים של מה שאנחנו קוראים לו Smart and Useless, המטרה לחבר בין אנשים שונים, מגופים שונים, ולתת להם להתנסות בדברים שהם לא רגילים להתנסות בהם. אם אתה מתכנת, אז בוא תלחים דברים, אם אתה מלחים, בוא לא יודע מה, תנגר דברים, תעשה מה שבא לך. וב-2010 הבאנו את שימון, שהיה אז נשיא מדינת ישראל, והצוות שלו
הזיר אותם... חדשנות.
בדיוק, תקשיב.
קבלת האחר.
מצפה רמון, בסיס חיל אוויר, צה"ל, חדשנות, ביטחון, זה כאילו כל מה שאוהב מורבב בדלי כזה ככה ביחד. כן. אז הזיר אותנו שיבוא לחצי שעה, הוא נשאר חצי יום.
וואלה.
כן, היה ממש מגניב, היה די מגניב.
מה הייתה התרשמות שלך?
אני ניסיתי לגרום לו לדבר, אמרתי לו, תשמע, כולם פה סודים ביותר, וזה מכל הארגונים, בוא נדבר על הקמת הקור. הוא לא הסכים.
אני דבר אחד רציתי לשמוע אותו פעם. היה בקומודור 64.
איך הגעת לקומודור 64?
רגע, תקשיב, בקומודור 64 היה פעם ראשונה ששמעתי מחשב מדבר. ואני ועוד כמה חברים, היה שם החיקוי של שמעון פרס, מישהו, הקול שנשמע זה יצא כמו הקול של שמעון פרס. ואני חושב זה היה ירון לפנברג, יחד איתו, היינו כל הזמן מכניסים אותו אותו דבר, וזה היה ככה, זה הלך ככה בכל של שמעון פרס. על ראש הגבעה עומדת פרה, פותחת סוגרת, תקוש שהאימא שלה.
זה היה בעברית?
לא, זה היה באנגלית, זה היה באנגלית, היית מכניס את המילים בעברית, לא היה לו חטא, לא היה לזה, אבל היית... אם היית מכניס CXA...
כן, זה היה כזה, כן.
וניסינו לגרום לזה לדבר.
דוקטור סבייצו כזה,
כמה שנים לפני. כמו דוקטור סבייצו, כמה שנים לפני זה. וזה תמיד היה כמו שמעון פרס, ואז פגשתי אותו בעצמי, לא באחד על אחד, וגיליתי שהוא מדבר בדיוק ככה.
אוקיי, אז הוא היה... אבל את המשפט הוא לא הסכים להגיד, כן.
לא, רציתי לשאול אותו, בכל זאת, אתה יודע, אני בן אדם מכובד.
כן, שמעתי עליהם. בקיצור, היה די נחמד, די מגניב, ואז אמרתי לה, טוב, מה נעשה שנה הבאה שיהיה ככה פרוע? והיה לי איזשהו רעיון, אמרתי, טוב, אנחנו כבר בסיס חיל האוויר, אז נצליח לגנוב אישורים. בואו נבנה רקטה יחסית קטנה כזאת, ונשים עליה חללית מפלסטיק, נשגר אותה לקצה אטמוספירה, נשחרר את החללית מפלסטיק על רקע כזה הכימור והשחור של ה...
ונצלם.
זה, ונצלם את זה, ונקרא לזה החללית הישראלית הראשונה. אמנם מפלסטיק, אבל חללית הראשונה. ושמח וטוב לב, עם הרעיון הזה קפצתי ליאן גרייצר, שגר אז לא רחוק מני, ליד כיכר רבין, וסיפרתי לו על הרעיון. אילן אז עזר לנו, היה אחד מהחבר'ה שעזרו להקים את, את מחנת, והוא אמר לו, תשמע, אתה לא חושב מספיק גדול. ואמרתי לו, מה, ננו לוויין, קיובסאט? הסתכלתי על זה, זה מאות אלפי דולרים, זה לא, לא יהיה תקציב לשניצלים במחנה, זה כל התקציב של האירוע. הוא אמר לי, לא, מה, מה אתה אומר על הגוגל לונר אקס פרייס, על התחרות? זכרתי ככה בגדול שיש תחרות, ונכנסו ככה לאינטרנט להסתכל, כללים די פשוטים, תודה רבה ששילמתם 50 אלף דולר רישום, שיהיה בהצלחה. הצוות הראשון שמנחית, מעביר חזרה תמונות ווידאוים, זז 500 מטר.
זז 500 מטר?
כן.
לא משנה איך.
On above or below the surface of the moon. יש לנו על זה סיפור די נחמד. זוכה בפרס צנוע של 20 מיליון דולר. וכמובן שבאותו ערב אמרתי אילן שהוא מפגר, מה החליט להירח 20 מיליון דולר? איפה זה בא לו עכשיו? זה לא בכיוון בכלל. אבל לאילן יש אוסף נחמד של וויסקי. וכשחזרתי ככה ברגל מתנדנד הביתה, אז אמרתי לעצמי, וואלה, אולי נקים את הקבוצה הישראלית, מה אכפת לי? כמה זה כבר יכול להיות כאילו קשה, להיכשל גם בזה. ובדרך הביתה אמרתי לעצמי, וואלה, Space IL. נשמע לי טוב, Space ישראל. ובאותו לילה רשמתי את spacel.com. ושלחתי מייל למארגני התחרות, כי יכולת בעצם, רישום עלה 50 אלף דולר, ויכולת לשלם $1,000, refundable, מאוד חשוב למהנדס צעיר וחסר כסף. ושלחתי למייל כזה של, תשמע, אני רוצה להירשם, וזה, הנה התוכניות הראשונות שלי, התוכניות היו כאילו ממש לא רלוונטיות, ויאללה, אני רוצה להירשם, ושילמתי $1,000, נתנו לי, שלחו לי בתמורה כזה הודעה של letter of intent, שקבוצת SpaceIL מתכוונת, מתעדת להירשם לתחרות, בלה בלה בלה. ואז שלחתי אימייל יונתן, יונתן וייטרוב, שהכרתי אותו מתעשייה אווירית, מפעל חלל. אתה יודע, חשוב שיהיה מישהו בצוות שמבין בחלליות, אם רוצים משהו כזה. ודיברתי איתו עוד לפני זה, פגשתי אותו באירוע חדשנות של תעשייה אווירית שהוקם אחרי מחנת. פגשתי אותו שם, אמרתי לו, תשמע, זוכר את הרעיון שלי עם הרקטה, בוא, יש לי רעיון יותר פרוע, בוא ניפגש. והוא אמר לי, אם אתה בקטע, אז אם אתה יכול, אז אני צריך לשמור על האחים שלי, וזהו, היה זה פחות מגיל 30, היו לו שני אחים קטנים. בוא ליד הבית שלי וניפגש. ואז גם עשיתי פוסט בפייסבוק, של מי רוצה לבוא לערך, וכפיר, שגם אותו הכרתי דרך חברים במחנת, כתב לי חזרה שאם אני רציני, אז הוא בפנים. ואז דיברתי איתו בטלפון, אמרתי
לו,
כפיר דמרי. ואז ככה דיברתי איתו בטלפון, ואמרתי לו, תשמע, אני פוגש עוד בחור, בוא ניפגש לושתנו. וכך מצאנו את עצמנו במוצאי שבת, זה היה נובמבר 2010, בפאב בחולון. הפאב בחולון, יש רק אחד. אני חושב שהוא נסגר מאז. והתחלנו לסרטט את דרכנו לירח. הרישום היה פתוח עד ה-31 לדצמבר 2010, יום שישי. נחש, איך אני יודע שזה היה יום שישי? כן, נרשמנו ב-31 לדצמבר 2010, הרישום היה פתוח רק 3 שנים בערך, ונרשמנו, היינו, הסניף בנק שלנו בדקנו, הוא אשכרה היה פתוח ביום שישי, אז יכולנו לשלוח את הכסף, את $50,000, אחרי שיום קודם.
מאיפה הכסף?
הכסף היה מתורמים קטנים כזה, מה שנקרא Friends, Family and Friends of Friends. לא, לא יפה, לא פולס, למה פולס?
ככה קוראים לזה,
אתה יודע. אני יודע, FFFFF,
אני
מייפה את זה, Keep it simple. בלי.
הם קיבלו תודעות האנשים האלה?
כן, כן, כן. בהחלט, גם הזמנו אותם לשיגור, לנחיתה, להכל. זה חבר'ה שתרמו $5,000, $10,000, סכומים כאלה. באמת, ביום חמישי היה לנו איזה 20 ומשהו אלף דולר בחשבון, והמון הבטחות ופקסים והסמכתאות שהם העבירו את הכסף ובדרך. יום שישי הגענו והיה איזה $52,000 בחשבון. והעברנו את הכסף. והפקידה אמרה לנו, חכו שנייה, אני רואה שזה מורה משמח, וזה הלכה לה מקרר והוציאה את שריות עוגת יום ההולדת שלה מהבוקר, וכיבדה אותנו, וכך נרשמנו לתחרות ויצאנו לדרך.
בוא נשים שנייה, נעצור בנקודה הזו, אני רוצה לדבר ספציפית על מחנת, ועל אירועי חדשנות למיניהם, ועל כינרנט. אנחנו נפגשנו, אני חושב שזה היה אותה שנה, אנחנו נפגשנו, אני ואתה,
אולי... לא, לדעתי זה שנתיים לפני, אנחנו הקמנו את מחנת ב-2008 בעקבות כינרנט.
כינרנט, יכול
להיות. אז כינרנט הגענו כנראה לפחות ב-2007.
כן, אני לא הייתי בסגל הראשוני, אני הייתי...
גם אני לא.
אני הייתי כשאתה העלית בלון עם מצלמה והגעת לסוריה.
זה היה פרויקט נהדר.
אבל איזה שנה זה הייתה?
2009 אני חושב.
אז ב-2009 הכרנו בגדול, למרות...
ב-2008 לא היית שעשינו תנין על מפוע חלים שנוסע על רקטות?
לא. לא, אבל, ואני גם לא יודע איך מגיעים, עד היום אני לא יודע איך נכנסים לרשימה הזאת, אבל באותו יום...
זה פשוט, תשאל יוסי ורדי, המאגן של האירוע, הוא קובע, הוא מחליט.
כן, אבל איך אתה מגיע לרדאר שלו?
הוא מסתובב בהמון אירועים, נניח הוא, בכל האירועי סיום של בצלאל וחוב ודברים כאלו, הוא מסתובב ומחפש אנשים מעניינים שעשו דברים יפים, ומעבר לזה אתה, דרך חבר, אנשים שהוא מכיר שממליצים לו וכו'.
אז... קיבלתי הזמנה, לא ידעתי למה הזמנה בסופו של דבר. פגשתי באירוע עצמו את גיא ורדי, שהיה איתי בכיתה מכיתה ד' שמסתבר, ופתאום התיישב לידי גם ירון, שהיינו חברים מהתיכון, והקשר בינינו ניתק, ירון לייפנברג. ובאיזשהו שלב גיא תופס אותי ביד, ואומר לי, בוא, אתה חייב לראות, יש כאן איזה משהו ממש מגניב, ואתה יושב מסביב לאיזה לוח, ומנפחים שם בבלוני חיזוי, והרעיון היה, הולכים לשלוח מצלמה, ואתה מסביר לי, GPS מפסיק לאזרחי, או מפסיק לעבוד בגובה מסוים, בלה בלה בלה, אנחנו נעבוד על זה, ואז אני אומר, איזה רעיון דביל, כאילו, לעצמי, אבל כיוון שאסור להגיד על רעיונות שהם דבילים, לא אמרתי את זה בכל רע, ואני חושב שהשתקרנו באותו ערב.
נותר, או למחוא כפיים, או להסתובב ללכת, זה...
כן, כן, בגדול. אבל, ובאותו ערב השתקרנו, כי חזרתי לאירוע הזה, חזרתי לאירוע הזה אחרי איזה אוף-סייט של הקבוצה שלי, היה לי מלא אלכוהול באוטו, אמרתי, טוב, נו, נביא את האלכוהול, אני ואילן וירון ואתה, וזה פשוט, אחרי שהשתקענו בטירוף, יום אחרי זה התחלתי לקבל תמונות מירדן, אני חושב, נכון?
זה היה לא, זה היה כמה שעות אחרי, והתחלנו להביא תמונות מירדן, ואז מסוריה, כן. ואז עוד פעם מירדן, עד שהוא התרסק איפשהו לכיוון הגבול עם עיראק.
עם עיראק, מה היה המרחק שהוא עשה?
איזה 200 קילומטר, מש כזה.
וטלפון, ואתם שמעתם בטלפון כמצלמה,
לא, נכון? לא, לא, היה לנו שם מצלמת מוסטק 3000 שקיבלתי מתנה בסופר פארם שקניתי הרבה נייר טואלט.
זה וובקאם.
כן, וובקאם כאילו מפגר כזה. זה לא וובקאם, זה היה למעשה כאילו מצלמה כזאת, מצלמה דיגיטלית, שאתה מקבל אותה עם כרטיס של 32 מגה, כי זה האיכות של התמונות. והיה לנו שם מכשיר קשר כזה של רדיו חובבים. ו-GPS וכמה סוללות, ועשינו שם משהו די פסיכי, היה לנו שם מחשב כזה תעשייתי ישן כזה, PC-101, אז איך קראו לפורם פקטור הזה פעם, זה הרבה לפני כאילו רסברי פאי והארדואינוים וכאלה, והיה לנו שם פשוט סקריפט שמה שהוא עשה, הוא כל דקה לקח נתוני GPS, ואז פשוט הלחנו למכשיר קשר, הוא לא היה דיגיטלי, הוא היה לו כניסה אנלוגית של מיקרופון, אז הלחנו ל-PTT, לכפתור שלו, מהמחשב התעשייתי שהוא כאילו יסגור את ה...
מורס, עשית מורס?
לא, 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 לא מורס, אבל כאילו היינו צריכים שהמכשיר כאילו יצא לשידור.
כן.
אז כאילו הלחמנו לו שהוא כאילו המחשב התעשייתי סוגר את המגעים של השידור, ועל הסאונד בלאסטר שלו, על היציאת אודיו, מאפנן את זה כאילו בכניסת מיקרופון של המכשיר קשר.
הבנתי.
וכל 10 דקות צילמנו תמונה, עכשיו זה גם היה סיפור שלם, כי המצלמה יש לה 2 מצבים. אם היא לא מחוברת ל-USB, אז היא פשוט מקליטה, שומרת את זה על הכרטיס SD. ברגע שאתה מחבר ל-USD, אז זה הופך להתקן איחסון. אז ממש הלחמנו חוטים כדי להפעיל את המצלמה, ללחוץ על הכפתור של הצילום, לסגור את המצלמה, למתג USB, להפעיל את המצלמה, ואז המחשב בעצם התחבר, הוריד את התמונה האחרונה, קיווצת, הוריד ל-320-240, כאילו 10 קילוביט לתמונה, ואז במשך 3 דקות, כל 10 דקות, העברנו את התמונה באיזה 600 ביטס פר סקנד חזרה. וזה פאקינג עבד, ועשינו את הכל בשבוע, זה היה פשוט פסיכי.
מה שירשים אותי באותה נקודה זה שאמרתי, יש כאן ציוד, זה לא ציוד זול, אתה יודע, אתה יכול לצחוק על דברים, קיבלנו פה מתנה, קיבלנו פה מתנה, אבל זה עלה 1,000 שקל, 2,000 שקל לסיפור הזה?
מה שלא חזר עלינו, כמה מאות דולרים, כן, משהו כזה 1,000 שקל נניח.
כן, אתה יודע, זה פילי הסימון, שלפעמים שווה לשים כסף על דברים שאתה אוהב, ולא לצפות לראות את זה בחזרה, אבל אני לא מדבר פה על...
על ילדים.
כן. אני אמר שאתה אוהב אותם.
דיברתי על הכסף.
על תחביבים. כן. אני לא מדבר, אתה יודע, שאתה הולך לחדר כושר, או הולך לזכייה, אלא פשוט, אתה יודע, לשים כסף באיזשהו מקום. וזו הייתה הנקודה שבה אמרתי, וואלה, אני אתחיל לבנות סרברים, אני אתחיל לעשות דברים כאילו לטובת.
סרברים, בשביל הכיף?
כן, בשביל הכיף. אני אעשה סרברים בשביל הכיף. אני כותב סבבה בשביל הכיף, סתם בשביל...
אני, הכיף שלי זה לגרום למחשב שלי בבית להמשיך לפעול. פנטיום i7-920, זה ה-i7 הראשון שיצא לפני עשור.
ועובד.
כן, אבל טוב, נו. לפני שנה קניתי, שרתי באותו לוחם, וקניתי בלי אקספרס, מעבד קסיון, איך קוראים לזה, קסיון? את הכי חזק שמתאים ללוחם, כי כבר באמת הוא כבר הפסיק לסחוב. אבל זה אשכרה כאילו מחשב בין יותר מ-10 שפאקינג רץ.
טוב, בוא נחזור חזרה.
חביבים, כן.
עשיתם, טוב, רק דיברנו קצת עליי, עכשיו נחזור לדבר עליך. עשיתם, נרשמתם, הבאתם $50,000, מה עכשיו?
נפגשנו עם בדלת, תוך כדי שנרשמנו עם כל מיני חבר'ה מאוד רציניים. אחד הרציניים היה פרופסור בן ישראל, יושב ראש סוכנות החלל, היום גם יושב ראש סוכנות הסייבר. מה עוד יש לו בדייטל? חבר כנסת לשעבר, ראש מפת, אלוף בצהל, בקיצור, בחור שאוסף פנסיות תקציביות, כן.
מה עושה?
אוסף פנסיות תקציביות, אין לכם את זה באמריקה.
לא חושב.
זה עוד לא הגיע לשם.
לא, בדרך. אוקיי.
בקיצור, שלחנו מייל לפרופסור בן ישראל, פרופסור בן ישראל היקר, 3 חבר'ה צעירים, מהנדסים, רוצים לשאול חליט לארח, נשמח להיפגש. ובחור די רציני, ולהפתענתנו, קיבל אותנו לפגישה.
כמה פרוטקציה אתה בכל הסיפור הזה, מההתחלה ועד שזה נהיה מיינסטרים?
זה לא פרוטקציה, זה friends of friends. נניח, יונתן היה ב-ISU, ב-International Space University, באיזה קיץ, סתם, ששלחנו מייל ליצק בן ישראל, אז יונתן כתב לו, ואני בוגר ה-ISU וכאלה, כאילו אתה.
כן.
או אחר כך אני אספר לך עוד סיפור, היה עוד למשל, היה חיבורים כאלה. מגיעים לבן ישראל למשרד, פותח את הלפטופ, מתחיל להעביר את המצגת, אחרי איזה 3 שקפים, כאילו פשוט תופס לי את הלפטופ, מתחיל להעביר לבד שקפים, ומסתכל על התקציב שלנו, התקציב היה פחות מ$10 מיליון. דיברנו על הנחות על הירח עד סוף 2012, ודיברנו על חללית בגודל באמת של, אני מתבייש להגיד, זה בגודל של בקבוק קולה, שוקלת כמה קילוים. החללית בסוף שקלה 585 קילו לערך, פרויקט של כמעט עשור, ו$100 מיליון פלוס מינוס.
בסדר גודל,
בסך הכל. כן, בקטנה. לא, שום דבר שמהנדסים לא עושים. ואז הוא כאילו, אתה פשוט מעביר, וכל שקף כזה הוא כותל אותנו. ואז בסוף, אתה הייתי בטוח שאני הולך לקבל שיגור מתנה, אבל מחוץ לחדר שלו בביתה. במקום זה, הוא בגדול אמר לנו, תשמעו, אתם עוד לא בכיוון, אבל בואו, אני אראה איך אני יכול לעזור לכם. מוכן להיות בבורד שלכם. ועוד חודש יש לי כנס. אני רוצה אתכם על הבמה, 10 דקות מדברים על SpaceAL. שכאילו, אתה, התוכניות מה זה לא אפויות, ועדיין הוא שם אותנו חודש אחרי זה עם על במה.
ואתם עדיין 3 חבר'ה?
3 חבר'ה בגדול. סגנית מנהל נאסא, יושב ראש סוכנות החלל האירופאית, בכירים מכל העולם, הארץ, כאילו באמת, כמה מאות אנשים באוניברסיטת תל אביב.
ובואו תראו את הליצנים האלה.
ובואו תראו, סוגרים את היום, הופעה מוזיקלית, 3 היצנים, ספרו לנו על איך תוך שנתיים ינחתו על הירח.
ומוטי גלעדי. אוקיי. לא סתם, אני אומרת, זה הופעה כזו לא קשורה.
בקיצור, מסיימים את 10 דקות שלנו, יורדים מהבמה, ניגש לנו איזה בחור מבוגר שישב בשורה הראשונה, עושה לנו באנגלית, I heard the space hell guys, do you have any money? ואמרנו לו, no, we just got started. ואז הוא אמר לנו, I'll give you $100,000 to start. מוריס קאן, אוהב חלל, בא לכנס, שמע את זה על הבמה, אמר, טוב, אם שם אותנו על הבמה, $10 מיליון, כנראה זה רציני, אני אעזור קצת. כעבור עשור ו-$42 מיליון, $43 מיליון מהכסף שלו, גם הגענו ל...
עכשיו, כיוון שהחללית לא הגיעה, אתה לא קצת מצטער?
לא, באמת, הייתה חללית, אז בסדר.
אתה לא מצטער קצת שלא... הנה, שאלה מנחה. לאן נעלם כסף הזה? מה יש? מה באמת עולה $42 מיליון בחתיכת מתכת ש...
ההיכל החדש של הבונים החופשיים, מה זאת אומרת? אנחנו צריכים מקום לסבוח למפלצת הפסטה.
אוקיי, אז למה הוא ניגש אליכם ספציפית?
הוא נדלק, לא, לא, הוא אמר בוא למגניב, אני רוצה להיות חלק מזה.
אוקיי, עכשיו תן קצת רקע על מוריס קאן, חוץ מזה שהוא הדליק את המשואה.
מוריס במשך המון שנים ניסה לברוח מהתקשורת כמה שיותר, הוא הקים כמה מהדברים שלא הצליחו, תמיד מספר את זה על עצמו וזה די מגניב, ואז הוא התחיל עם דפי זהב עם ה-Yellow Pages הישראלי, ואז הקים את אורק ואמדוקס, ומחר את אמדוקס, כן. Okay. ויש לו, הוא אוהב ים, הוא אוהב חלל וים, אז יש לו את המצפה התתמי באלעד, ועוד כאן למצפים מסביב לעולם, והבן אדם כאילו חגג 89 ויוצא לצלול בקריבים עם חבר שלו באז אולדרין. כאילו, אתה, הלוואי עליי את הגנים, בוא נגיד ככה.
אוקיי.
עד 120. ואהב את מה שהוא שמע, וזהו, פשוט כאילו, נתנו 100 אלף דולר, וככה פחות או יותר התחלנו. בצורה מופלאה, הרבה מה... שבאתי לחבר'ה בדרגי ביניים, בתעשייה האווירית וכאלה, כולם אמרו לי, לא הולך מפה ילד מפגר. ודווקא שבאתי לחבר'ה בראש הפירמידה, הם דווקא היו בקטע.
איך הגעת לא לראש הפירמידה?
אז למשל, פנינו לארי הלסבנד, שהיה אז ראש מפעל חלל, הבוס של הבוס של הבוס של הבוס של יונתן, ואם אי פעם יהיה סרט, הוא צריך להתחיל ביונתן ואני, 8 בבוקר, מפעל מבט, רצים לשם ג' בגשם, ואז למבנה של מפעל חלל, של לוויינות, ופשוט אריה דחף אותנו, הכניס לנו לפני הלוז שלו, גם הגיע יותר מוקדם, ופשוט איזה 20 דקות פשוט צעק עלינו, על התוכניות שלנו, שהן מפגרות ולא בכיוון, וזה עזוי, וזה לא יקרה, ובלה בלה בלה, ואז הוא נרגע, ואמר לנו, תשמעו, בסופו של דבר, לי יש את המפעל היחידי בישראל בו אפשר לבנות חללית. כל עוד שאני חושב שיש לכם סיכוי, מחובתי לעזור לכם. וזו הייתה הגישה. והוציא לנו כזה מכתב, סיכום שיחה, בלה בלה בלה, שבו הוא אומר שהוא יעזור לנו. ואז אתה עם האבנים האלה קצת מתחיל קושש, להמשיך לקושש. ופנינו לנשיא מכון ויצמן. אז אתה אומר, אוקיי, אז ארי הלסמן בסדר, יונתן שלח לו מייל, והוא ישר קרא לו כדי לגור בו. נשיא מכון ויצמן היה שנה לפני זה במחנת, בלתת הרצאה. אז פניתי לה, אמרתי לו, תשמע, פרויקט לא קשור, אבל חליתי סלית לירח, נשמח להיפגש. והוא הסכים להיפגש ולהיות בבורד שלנו, וכמה שנים אחר כך שאלתי אותו, תגיד, דניאל, מה, למה, what the fuck, לא חסר לך צרות על הראש? שלושה חבר'ה צעירים חלית לירח, למה הסכמת? אז הוא אמר, תשמע, באו אליי שלושה מהנדסים ישראלים צעירים ואמרו שהם רוצים לשים חלית לירח. איך יכולתי לא להסכים?
מתי היה הביבות הזה, או מתי נכנס לנו כל הנושא הזה של חינוך? בסופו של דבר...
מההתחלה.
מההתחלה?
מההתחלה, מההתחלה. תשמע, אנחנו בגדול באנו שלושה מהנדסים, יאללה, חללית מגניב. ואז התחלנו לגייס את ה-50,000 דולר האלה, והרבה חבר'ה, אני זוכר בייחוד את ניתאי וטלי אבן אלוש, חבר'ה ששמו 5,000 דולר או משהו כזה, ואני זוכר את השיחה אצלם, אמרו לנו, תשמעו, חלית זה מגניב, בואו תמנפו את זה למשהו שיכול להיות הרבה יותר מגניב מזה. בואו, מה אתם אומרים על חינוך? ואז קצת התחלנו לקרוא על The Societal Impact of the Apollo Mission וכל השטויות כאלה, ואמרנו, וואלה, אתה יודע מה, יודעים מה, דווקא הרעיון נורא, וגם אם נקים עמותה, זה יכול להיות שזה אפילו סיפור יותר נקי, לא, אף אחד לא יריב איתי על אחוזים והכל, אלא ברור לכולם שהפרויקט הזה הוא לא למטרות רווח, אלא הוא פה למשהו יותר גדול מזה. ונרשמנו כעמותה וככה התחלנו, כלומר, הכסף שגויס, גויס לעמותה.
הבנתי. טוב, לפחות שנים קדימה, התפקיד שלך, מה עשית בשנתיים האחרונות? הרי זה כבר 10 שנים, נכון? זה 8?
עוד מעט 9 שנים.
9 שנים. באיזשהו שלב, אתה יודע, זה נהיה פרויקט אמיתי. אתה יודע, כל חברה מתחילה עם האנשים שיודעים לעשות את ה... להקפיץ את זה מאפס, ואז אתה מביא את המבוגרים.
נכון. אחרי כמה שנים ככה, החלטנו בעצם להביא מנכ״ל חיצוני, מיסיון, והבאנו את רן פריבמן, דוקטור רן פריבמן, שגם עשה מיליון דברים לפני, דברים כאילו רציניים. הוא היה סמנכ״ל בפרטנר, לפני זה אתה היה טייס בחיל אוויר הרבה שנים, דוקטורט מדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, בחור מאוד מאוד רציני, הוא קו-צ'רמן של אפטרדוקס, הוא אמדוקס, קבוצ... זה בכירים יוצאי אמדוקס שהקימו לעצמם כזה קרן הון סיכון.
אוקיי.
בקיצור, בחור מאוד מאוד רציני, ואיכשהו הסכים להיכנס לטירוף הזה. ואז כפיר יונתן ואני ככה נשארנו מעורבים, אבל לא on a day-to-day basis. אני פחות או יותר במשך שנה שלמה נשארתי שם די בפול טיים, שלאט לאט זה קצת הלך וירד.
מה פול טיים? אבל צריך להביא כסף הביתה.
תשמע, גם בעמותה אתה עושה מזכורת. עמותה לספייסייל, עד לפני כמה חודשים, עד לפני השיגור, נחיתה והכל, היה יותר מ-40 איש במשרה מלאה.
באמת?
כן. עמותה בסוף היא עסק כלכלי לכל דבר, רק במקום למכור מוצר אתה מגייס כסף בתרומות. אבל אתה חייב להתנהל כחברה, אתה משלם משכורות, יש לך תקציב, יש לך הכל.
אוקיי. ידעתי.
זה, לא, הרבה...
זה מאוד מפתיע אותי. זה מה שאתה אומר עכשיו מאוד מפתיע אותי. אבל...
יחד לזאת, אתה יכול להיכנס ל... יש אתר, לא זוכר, קוראים לו ישראלי, שאתה יכול לראות, למשל,
כל עמותה...
לא ברשם עמותות, זה אתר סטאר גייד, משהו כזה. אתה יכול לראות דוחות כספיים משנתיים אחורה, אתה יכול לראות את מהם 5 המשכורות הכי גבוהות בעמותה, כל הדברים כאלה. זה, כלומר, ההתנהלות היא צריכה להיות הרבה יותר שקופה.
אוקיי.
כי זה כסף, כסף של תורמים, אז יש עליך הרבה יותר חובת ככה זהירות.
כן.
גם המשכורות, בוא. לא משכורת של הייטק סטארט-אפים ואפילו לא של מהנדס במשרד הביטחון.
אתה כאילו, אפילו לא איזה 200,000 שקל לחודש.
לא, אתה יודע, צריך לעשות את הבוטנים, זה לא...
אוקיי.
בהטסה ישירה מאפריקה, שיהיו טרים.
כן, של נקטפות במיוחד, בחורות אלבניות עברות.
עברות דרך המים של ג'ירפות, כן.
הבנתי, ואחרי שנה שאתה בפול טיים, מתי זה יוצא?
ואיפשהו ב-2014 ככה, התחלנו סוף 10, 2014, מתחיל לעשות את ה-transition out. עדיין טס הרבה גם לספייס, ואני קורא לזה לשיר ולרקוד. טס המון לארצות הברית כדי לדחוף את ספייס האל, לגייס כסף.
איפה דוחפים אותו? שאתה אומר לדחוף את זה?
אתה רוצה...
תורמים יהודים.
תורמים יהודים, מארצות הברית. בעיקר אתה, כל מתרגלים, West Coast, East Coast, זה המקומות. את הטיסות שלמות ש-40 פגישות ויוצא מהם אולי שתי תורמות, כאילו פסיכי, פשוט פסיכי. הייתה לי איזו טיסה, הצגנו לזה, לא זוכר, היה לנו גייסי כספים שעבדו עבורנו, והם השיגו, הביאו לנו איזו רשימה של איזה 300 יהודים עשירים באזור ניו יורק, ואמרו, אנחנו הולכים לעשות כאילו cold email. שלוח להם להפסיץ אתם במייל, כל אחד יקבל את המייל הפרטי שלו, של SpaceL, בלה בלה בלה. מתוך 300, גברת אחת ענתה שהיא מעוניינת להיפגש. הגענו לדירה שלה בניו יורק, זה היה בבוקר, והיא אומרת לנו, טוב, תקשיבו, אני אתרום לכם בין 5-6 ספרות בדולרים, תהיו רגועים, בוא נאכל לוקס, הביאה סלמון ובייגלה. ובסוף היא תרמה עד היום, לדעתי, קרוב לחצי מיליון דולר.
לא.
כאילו, אבל זה ממש איתה, זה אבל מתוך 300 פניות אחת. כאילו, זה הרמה, ואם היא לא הייתה עונה, אז זה היה אפס. זה ממש היה... היו חודשים שבהם בהתחלה לא ידענו אם יהיה לנו משכורות לחודש הבא. כלומר, מעבר ל-30 יום שאתה מחויב להודיע והכל, השנים הראשונות היו כמו סטארט-אפ, באמת, אתה מייק, ברייק.
אז אנחנו נדלג על הסוף, עד ההתרסקות וכולי. איך זה היה לראות את זה מתרסק? לא ראיתם, אבל
איך היה... כן, תשע, בנחיתה, כשפתאום הקשר ניתק, וכל פעם שהוא חזר, ראית בטלמטריה שהקרקע מתקרבת, אבל המהירות הולכת וגדלה, באיזה שלב ככה, זה היה בכמה קילומטרים על הקרקע, אני אומר לעצמי, טוב, גם אם החללית עכשיו בוא רחפל, פתאום תחזור, הכל יעבוד והכל המנועים יפעלו פול, לא תהיה נחיתה רכה. היה קצת בסה, אבל לא הייתי באמת עצוב באותו ערב. אני חושב שהסיבה זה שבסוף זה הייתה, כאילו באת לאולימפיאדה פעם ראשונה, אחרי מסע של 8.5 שנים, והבאת מדליית כסף. זה לא מדליית זהב, אבל...
אתה נהיית סלב.
עזוב, עזוב, לא...
אני לא אעזוב, אני חושב שזה...
לא, כמעט אף אחד לא
מזה. אתה יותר מוכר.
בסדר.
אתה יותר מוכר, אתה יודע, כי יש לך קרחת.
תשמע, ניסיתי, כן, בדיוק. ניסיתי, בין השיגור לנחיתה, הצגנו את החללית בהבימה. ובאתי עם הילד שלי כזה, עשינו סיבוב, וזה, לקחתי את יואב הגדול, עליי, אני שם אותו על הכיסא גלגלים כזה, יש לי כידון חשמלי, ויוצאים מהגן בשישי בצהריים, אני עושה לו, יואבי, לאיפה אתה רוצה ללכת? אפשר ללכת או לנמל, אוהב שם את ה... יש בנמל תל אביב כזאת קרוסלה, או לראות את החללית של אבא. אז הוא עושה לי, אבא, אולי ניסע לנמל? אמרתי לו, מה, אתה לא רוצה לראות את החללית של אבא? זה שם לא הרבה זמן. עושה לי, אבא, אני עדיין חושב, אני עדיין מעדיף שניסע לנמל. לקחתי אותו לנמל, נתתי לו מקדונלדס, ואז נסענו להבימה, אחרי 3 סיבובים בקרוסלה, והיו שם איזה 20-30 איש ומתנדב של SpaceL שמסביר על החללית, ואני כזה מגיע ונעמד כזה מהצד ומקשיב להסברים, במשך איזה 10 דקות, רבע שעה, ואתה יודע, לא, אנחנו לא מזהים.
אני רואה הרבה תמונות שלך של אנשים שמזהים ומתייגים אותך. מצלמים איתך...
בסדר, שיש אירוע של 300 איש, אז יש שניים כאלה שהם ספייס באפס שמזהים. אבל בגדול כמעט ולא. ואני שמח, אין לי כוח לשתיות האלה.
אוקיי. מה עכשיו?
עכשיו רחפנים, זאת אומרת. או עם ספייס האל.
ספייס האל.
זה, אלה, כן.
אלה, כן.
הם. לא, אני כבר לא איתה. תשמע, לעשות עוד פעם את אותו דבר, נראה לי קצת חבל. עכשיו אנחנו מנסים לחשוב מה אנחנו רוצים לעשות הלאה. שוב פעם לירח, אבל עם הרבה יותר ניסויים מדעיים, אולי יעד אחר. קצת רוצים לפתוח קצת את היריעה ולחשוב מה בא לנו הלאה.
תנחות על השמש בלילה?
למשל?
כי קרה את זה. ראיתי את הפרסומות החדשות, זה עם עומר אדם, נכון?
אין תגובה.
פלייטרקס.
ופלייטרקס אין עומר אדם.
לא, פלייטרקס חברת רחפנים שלך ושל עמית, נכון? יש עוד מישהו בא?
אתה לא רוצה גילוי נאות, שלא ידעו שאתה מכיר את עמית, שלא יחשבו שזה.
אני מכיר את כולם, כולם מצפים לדעת אם זה עמית. עמית שותפך, עמית רגב, שאתם הכרתם, הייתם שותפים בדירה, נכון?
נכון, הכרנו במסיבה של ג'ף פלבר, ו...
בסופו של דבר, אתה יודע, אם אני אחזור שנייה אחורה לכל המסיבות האלה, מחנה, קינרנט, כל האינוביישן, הייתי באינוביישן הזה של אמדוקס איזה פעם אחת. אני חושב שאנשים לא מעריכים או לא מבינים את ה... מהצד זה ממש נראה כמו הבונים החופשיים.
כמו קייטנה.
לנו זה כמו קייטנה, אבל אנשים מבחוץ לא מבינים, אנשים שלא היו שם לא מבינים את ה... את הגאונות של מאחורה. ואני אתן קצת רקע.
אז תסביר, כי אני גם לא בטוח. אני מבחינתי זה קייטנה.
א', אני אתן את הרקע, מה זה? כי לא כולם יודעים מה זה. יש מחנה, פעם בשנה, יש המון המון אופצ'וט שלו, אבל במקום, מחנה שנקרא קינרנט, שהמייסד שלו זה יוסי ורדי, שהיה במחנה דומה אצל אוריילי, מהספרים עם התמונים החיות, ובסופו של דבר זה משהו שנקרא Unconference. היום זה עבר זילות מטורפת, כן? כמו הקטונים וכל הדברים האלה, אבל בעיקרון מגיעים אנשים שאין כל כך קשר בין מה שהם עושים בתחביבים שלהם לבין היום-יום, וכולם ממלאים את הלוז בכל מה שהם רוצים. בכינרנט הראשון שהייתי, ישנתי בחדר עם דן דובנו, זוכה פרסי, ארבעה פרסי ימי, ואיתנו בחדר נדמה לי היה...
ועדיין נורא קשה לו כל פעם בנמלי תעופה שהוא בא לכינרנט.
נכון, כי הוא מסתובב עם המון חומרי נפץ. ובחדר לידינו ישן קרג מקרגסליסט, ומכריחים את כולם לישון גם בחדרים, ארבעה אנשים בחדר, אתה יודע, ארבעה פרסי אמי, אבל מפליצים כמו כאילו יש להם עשרה.
היה סיפור באחד הכינרנטים, תמיד בשאלון בהתחלה, אחת השאלות זה האם אתה נוחר. ולא, לא טרחתי לסמן, אשתי טוענת שאני נוחר, אני טוענת שפחות. ובקיצור, אני מתעורר בבוקר, ולידי יושב איזה מישהו טרוט עיניים במיטה, ועושה לי, תדע לך, בגללך לא ישנתי כל הלילה.
אבל מי ישן, מי ישן בכינרנט?
כן, גם ישן והכל. ואז ניגשתי ליוסי, אמרתי לו, תשמע, לא נעים לי, הבחור לא זה, פעם באה אני אסמן וי על נוחר. אז יוסי צחק ואמר לי, תשמע, אתה יכול לסמן, זה לא משנה כלום. זה רק בא להגיד, להכניס לאנשים למיינדסט, שיכול להיות שיהיה לידע מישהו אחר שנוחר.
כן. אז זהו.
מקווה שלא חשפתי סודות.
אבל יוצא שאתה מכיר אנשים שלא, בדרך נורמלית, לא היית מכיר אותם.
כן, כן.
ונוצרים קשרים, אני חושב שהווליו הגדול פה, מעבר לכיף הגדול שעושים, ועשיתי סדנה של בליית אש, ועשינו סדנת פחלוץ, וראיתי אנשים עולים באש בטעות וגם בכוונה. כי בפעם הראשונה שהייתי, אני חושב, נימו הושפז, נכון?
לא נימו, מישהו שאמר לנימו שהוא יודע איך להתמולל, להתעסק עם חומרי נפץ,
חומרי נפץ,
מסתבר שהוא לא.
והוא לא יודע, הוא עלה באש, כפי עוד רגע שתיים.
ספו לו הגבות, כן.
היה גם בידיים.
או ביד משהו, כן.
היה לו ביד, ודברים מטורפים, וזה גם מאוד מאוד פותח לך את הראש. אתה יודע, תמיד אנשים חוזרים מברנינג מן ומידברן, ואומרים, וואו, וואו, זה באמת פותח את הראש. כי א', אתה מגלה אנשים כישרוניים בטירוף.
זה יותר מזה, כי אתה חלק מהאנשים הכישרונים. בברנינג מן, אתה תראה משהו מגניב, אז אתה הקהל והם המציגים. רוב האנשים, אתה, אז לבשת הסמלה או משהו מנצנץ על עצמך. זה לא שבנית איזה כזה רובוט שהולך על רגליים, אני ראיתי שם עכביש שנה כזה מכני.
נכון.
ובכינרנט...
מה ששי ורדי בנה.
גם?
הוא גם בנה עכביש מכני.
היה שם שאני הייתי אחד ענק, כאילו, שאתה מפחד שהוא ידרוך עליך ונשבור לך את הרגל. ובכינרנט, אז... כלומר, מי שמציג יודע שמי שמולו ומדבר איתו, הוא לא בא להציג לו, אלא גם הוא בחור כן. די מיוחד.
כן. והמון המון, המון קשרים, לא מדברים על עבודה, זה אחד כן. מהביג נו-נו, לא מדברים על עבודה, אבל נשארות מזה חברויות ונוצרים קשרים, ובסופו של דבר, יש הרבה אירועים לפני, ג'ף פולבר בזמנו, שהיה איזה, לא יודע לאן הוא נעלם, היה עושה פה מסיבות והמון, והמון חיבורים, אז אתה...
לא, עדיין, עדיין מדי פעם עושה אירועים.
כן. אתה הכרת את עמית, והגילוי הנאות הוא שעמית היה הפאונדר של הסטארט-אפ, שאחרי זה הפכתי להיות בו קו-פאונדר. הוא היה ילד בן 17, אני חושב.
תקופת הנוקיה העליזה.
כן, תקופת הנוקיה העליזה, והדוד שלו התקשר אליי ואמר לי, תשמע, הם כתבו פה איזה מערכת, והמערכת מגניבה, ובוא נדבר עליה, וכו' וכו', ומשם הגעתי לסטארט-אפ. אז הכרתי אותו שם, אתם נהייתם שותפים. לדירה, ואחרי זה את קריקט עשיתם גם?
כן, למעשה, כאילו, בשלי ספייס, ככה, כבר המנכ״ל, אוקיי, אז סיפור כמה שנים אחורה, ב-2010 נורא השתעממתי בעבודה שלי, והחלטתי להירשם לתואר שני מנהל עסקים בבין תחומי, במסלול ה-Global Entrepreneurship MBA.
ומה התואר הראשון שלך?
הנדסת חשמל.
אוקיי, טכניון?
תל אביב. לא קיבלו אותי לטכניון. בצדק, סיימתי מהציונים הנמוכים בתל אביב. הפלא שסיימתי. סיימתי תואר אחד מתוך שלושה.
ותראה, אחד מהציונים הנמוכים בתל אביב, תראה מה שהוא עשה. אתה לא יודע מה הציונים
הם עובדים פה.
זה אמא שלי אמרה לי יום אחד עם הפה שלך. למה לא עשית תואר משפטים? אתה יודע מה היית יכול לתואר עורך דין? אמרתי לה, כן, הייתי עובד אצלי.
אלא לא, כמה חבריי הטובים עם מהנדסים מצטיינים, זה בסדר. בקיצור, 2010, וזה עשיתי, התחלתי את ה-Global Entrepreneurship MBA, מסלול בבין תחומי, מטורף, 12 איש בשפה האנגלית, באמת היה, הם לקחו אותנו 3 ימים באילת לגיבוש, על סירות, עם כל השטויות, ועשו לנו סדנאות של עמידה מול קהל, היה די מגניב, והמטרה היא שבשנה השנייה, אתה בערך חצי מזמנך, תקדיש לסטארט-אפ שתרים. ואז באתי לפרופסור שלי, ואמרתי לו, תשמע, אני רוצה להתחיל כבר עכשיו, הייתי, לא יודע, מה, 3 חודשים לתוך התואר, אני רוצה כבר להתחיל עכשיו, ואני רוצה לדבר איתך על משהו, על מה אני רוצה לעשות. והכנתי מצגת, ובמצגת היו 3 דברים. היא הסתיימה בחללית לירח, כי זה בדיוק מה שדיברתי עליו עם יונתן וכפיר שבוע לפני זה, וחוץ מזה, אבל היו לה 2 דברים. היה בה טיסן קטן שרודף אחריך, בתור צעצוע, והזקה לאופניים.
הזקה לאופניים בסגנון טייל, נכון?
בדיוק. הזקה קטנה כזאת של לטווח קצר, פשוט אם מישהו מזיז לך את האופניים מצפצפת. ואז ממש לפני הפגישה איתו, יושבתי שם בחוץ ואמרתי לעצמי, תנו יריב, על מה אתה מבלבל בשכל? דבר איתו על החללית. והצגתי לו רק את החללית. ואז, פאסט פורורד, אני קצת יוצא מהחללית, ואמרתי, יאללה, בוא נעשה את הזקת אופניים. גם בדיוק יצא בלוטוס לואו אנרג'י, BLE, חלק מבלוטוס 4, תקן די מגניב וזה, אתה יכול להשאיר את הבלוטוס הזה דולק שנה על סוללת כפתור, אז אתה יכול לעשות אותו ממש קטן וקומפקטי. והתחלתי לשחק עם זה, ואז עמית בדיוק יצא מהסטארט-אפ שהוא, עוד סטארט-אפ אחר שהוא הקים, הם בדיוק סגרו, והוא התחיל לשחק עם רחפנים. והוא אמר לי, תשמע, אני צריך עזרה, הוא איש תוכנה יותר, אני איש חומה יותר, אני רוצה לעשות כזה משהו שיקליט נתונים ברחפנים וישמור אותם ל-SD card. אז עזרתי לו עם זה, ובאותה תקופה כבר היינו נשואים, פלוס ילדים בדרך.
אחד השני.
כן, בדיוק.
אוקיי.
לא, תמיד אנחנו צוחקים, אנחנו אומרים, וואי, ילדים, נשים וזה, איזה כיף היה שהיינו שותפים והיה שקט.
לפני המחויבים.
מותק, אני עדיין אוהב אותך. כן. בקיצור, התחלנו לשחק ככה עם הרחפנים ביחד, ואז הקמנו את פלייטרקס בצורה רשמית, ואמרתי לו, תשמע, אני כבר התחלתי ממש לעבוד על הקמפיין הזה של קריקט, כי עשיתי את זה כזה בקיקסטארטר, בדיגוגו, ופשוט הכנסתי את זה לתוך פלייטרקס, כי חבל, כאילו, למה לא? וזהו, עשינו קריקט, היה די מגניב, מכרתי בסוף איזה 2,000 חתיכות, זה תמך אבל באייפון 3, אייפון 4, לא המשכתי עם זה, כי בסוף מכרנו את זה כולל משלוח ב-44 דולר. הבום, ה-Bill of Materials, העלות ייצור, וזה היה איזה 20 ומשהו דולר, 30 אפילו. זה בסוף לא השתלם, אתה מקבל איזה 2 דולר על חתיכה, זה לא break even. ובפלייטרקס לעומת זאת, גם ראינו שהמספרים גדלים, התחלנו בעצם עם משהו שמקליט נתוני טיסה, מרחפנים.
קופסה שחורה לרחפנים.
בדיוק. זה מהתקופה שרחפנים, לא היה להם, היה להם כזה שרת מפגר, לא היה וידאו לפלאפון שלך בזמן אמת והכל. כאילו היה רחפן באוויר ושלט, היית מתקין גופרו, הרחפן היה נוחת, היית מוציא את ה-SD מהגופרו ובכלל מה צילמת מהרחפן. ואז אנשים התחילו להגיד לנו מה אם לעשות זה בזמן אמת בריל טיים, אמרנו יאללה מגניב.
אני זוכר שכבר בבלון היה לכם את הדברים האלה. הראית את זה על גוגל ארת, אני זוכר.
כן, אבל זה היה על לינק רדיו, כאילו על לינק RFI point to point. אבל כן, זה קונספט דומה. ואז שמנו מודול סלולרי קטן כזה סיני, והתחלנו למכור, והיה מגניב. ב2-3 של המוצרים האלה מכרנו יותר מ-20,000 חתיכות, ב-70 מדינות. את הכל שלחנו עם דואר ישראל.
והגיע?
והגיע, עבד לא רע. תכלס, המשלוחים של דואר ישראל, לפחות לחברות.
לפחות החוצה.
כן.
לפחות חוצה אתה מאוד
עובד. בדיוק, לפחות זה עובד. ואז התחלנו לחשוב קצת, ראינו ש-DGI ויצרנים סינים אחרים מתחילים פה לפתח מערכות הרבה יותר מתוחכמות ויפות, והתחלנו לחשוב על אוקיי, מה הלאה, מה... והיו לנו כמה רעיונות, ובסוף החלטנו שהרעיון שיש לנו הכי הרבה סיכוי, שאנחנו הכי מאמינים בו, וגם שיש הכי הרבה סיכוי שאנחנו בתור חברה ישראלית נוכל להשתלב בו ולכבוש חלק מהשוק, זה משלוחים רחפנים.
רק כדי לסבר את
האוזן. אז גם התחלנו לגייס כסף, עד אז לא גייסנו כסף.
לא מדבר על כסף, רק כדי לסבר את האוזן. אני מכיר רחפנים אישיים, הם, אתה יודע, בגודל של חצי כיסא בערך, זה הכי גדולים. כמה כבר מסוגלים להרים?
כמה יקר אתה רוצה שהרחפן יהיה?
אני לא יודע, אני שואל אותך.
הרחפנים שאנחנו משתמשים בהם היום של חברת DJI, מטריס 600, עולים לצרכן $5,000 בערך, אנחנו מקבלים הנחות, ויודעים אחרי כל מה שאני מעמיס עליהם, לקחת באזור ה-3 קילו.
3 קילו.
3 קילו למרחק של 5 קילומטר ולחזור, רדיוס פעולה של 5 קילומטר. הרחפן הבא שכבר הסתכלנו עליו, כבר ידע לקחת באזור 5 קילו ל-7-8 קילומטר רדיוס.
כבר כדי לסבר את האוזן, כמה שוקלת פיצה או שתי פיצות?
פיצה זה הדבר הכי בעייתי עבורנו, כי זה מגש.
אוקיי.
הצורה שלו מאוד פחוסה. כל דבר אחר, כמו המבורגר, סושי, בוריטו, לא יודע, כל מה שאמריקאים שמנמנים בצפון קרוליינה מזמינים, זה יותר הקהל יעד שלנו, צ'ייניז, כל הדברים האלה. וב-3 קילו אתה בכיף מאכיל כאילו שני הורים משני ילדים. 5 קילו אתה כבר יכול להאכיל משפחה יותר גדולה, להטיס להם גם בקבוק 1.5 ליטר, 2 ליטר, כי זה משהו שהיום אני לא עושה, לא יכול, פשוט ייקח את כל המשקל.
אוקיי, אתה אומר צפון קרוליינה זה כי זה המקום שבו אתם כבר עושים את זה.
מתחילים עכשיו, לפני שנה FAA בחר 10 פיילוטים בכל ארצות הברית, בתוך איזה 150 הצעות שהגישו להם, ולשמחתנו נבחרנו, הפיילוט שבעצם התמודדנו בו נבחר. הוא מובל על ידי The North Carolina Department of Transportation, בעצם משרד התחבורה של צפון קרוליינה, ואנחנו אחת החברות שאני משתתפות בפיילוט הזה.
טוב, אני אשאל עכשיו שאלות של מטומטם, כי אני לא יודע, כי יש לי DJI קטן, יש לי את יש לי אחד אפילו יותר קטן כזה. מה עושים עם...
טלו, איך קוראים?
טלו, כן.
הוא חמוד לאינדור, אאוטדור, אם יש קצת רוח, אז אתה לא תראה אותו יותר.
נכון. הוא גם, כמובן שהוא עובד ישירות וי-פיי, והוא לא סלולר, הטווח הוא בערך 100 פיט. ו-100 פיט זה כאילו, מה שהוא יודע זה לנחות יפה.
זה, אני קורא לדברים האלה מקלות סלפי ארוכים, מלכותיים.
לגמרי. לקחתי אותו לטיול, עשינו טיול בזיאר, השתתי אותו מעל אגם שקט, כי כשיש טיפה, והוא מהמם. כי הוא נותן צילומים HD, וזה נראה ממש יפה. ואז הוא התרסק, ואתה רואה פתאום אבן ממש מקרוב. אז אני אשאל שאלה, מה עם חוטי חשמל בצמרות?
זה מה שנחמד, חוטי חשמל, בניינים, צמרות עצים, לא זזים בלילה. אז דברים שהם ידועים מראש, ואתה יכול להתכונן להם, וכל חצי שנה לבוא ולבדוק אם לא יודע מה, בונים יסודות או מתכננים להניח קווי חשמל חדשים.
אז אתם מקבלים מהמשרד GIS המקומי?
המוניסיפליטי בדיוק, ובארצות הברית זה מדהים, כאילו כל העירה יש להם GIS'ים פסיכיים, יפהפיים.
ובאיזה גובה אתם טסים?
בגדול, באיזה גובה שהרגולטור מבקש, בארצות הברית זה אזור ה-200 פיט, משהו כזה.
טוב, אני אתן לי באמת על כל השאלות האלה, שאלות יותר מתוחכמות מזה.
יש בגדול, הפחדים של אנשים הם נוגעים לשלושה אספקטים.
של יחתך הראש למישהו?
Safety, privacy ו-noise.
אוקיי.
אז safety זה גם פחד של ה-FAA, של רשות התעופה האמריקאית, זה הפחד הראשי. איך אתה לא מתנגש באנשים על הקרקע, איך אתה לא מתנגש במטוסים אחרים. וזה מה שאנחנו עובדים עליו בפיילוט. להראות שהסיכוי לתאונה כזאת או אחרת הוא נמוך הרבה יותר מאשר הסיכון שצסנה יתרסק. ובואי, לוקחים את זה לקיצון, אז אתה יודע, ש-787 מתרסק לך לשכונה, זה בעיה של השכונה.
בדיוק היום ראיתי את הפרק הזה, ש-787 מתרסק...
באיזה סדרה?
ב-Breaking Bad.
לא ראיתי.
טוב, אז אני לא ארוס לך, אבל הוא
מתרסק לשכונה. תארוס גם לכולם, לך על זה.
הוא מתרסק, בפרק הראשון של העונה השלישית, 787 מתרסק. מתרסק על השכונה שהוא גר בה, משהו, תאונה קשה מאוד, 167 הרוגים.
זהו?
זה מה שהיה, מטוס קטן, חצי ריק.
והבתים?
חלק וחלק, יש שריפות, יש הכל.
טוני דארקו נפל מנוע והרג בן אדם, כאילו...
כן, בסדר, זה מנוע שלם. כמו גשם, חתיכות של גופות נפלות וכל זה, אבל זה סתם...
בסדר, 787 כזה נוחת על השכונה הבאה של השכונה, כשאני נופל למישהו בחצר על הגג, על הגג של האוטו שלו, זה בעיה שלי בעיקר. אין פה... הסכנה היא הרבה יותר נמוכה, ועדיין זה, זה תהליך מאוד מאוד ארוך, כי ה-FAA, רשות תעופה אמריקאית, בא לפתור את זה בצורה מאוד יסודית. כלומר, באים ואומרים, אוקיי, עוד עשור יהיו לנו פה מיליוני רחפנים כאלה, חברות שונות, גבעים שונים, מסלולים שונים, אנחנו צריכים לדאוג שהדבר הזה יהיה בטוח גם במיליונים, ושהכל יהיה מסולחן ויעבוד ברילטיים כמו שצריך.
מסולחן ועבוד ברילטיים, אבל זה אומר שגם אתם צריכים לדווח לאנשהו? כאילו שיהיה איזה, איזה מישהו שייתן לכם רשות לטוס באיזשהו
כן,
מקום?
כן, יהיה UTM, Unmanned Traffic Management System, שבגדול זה יעבוד כמו האינטרנט. יהיו כמה חברות פרטיות שמסולחנות ביניהם, ותוכל לקבל את השירות מכל אחד מהם.
וזה קיים היום?
בשלבי פיילוט. בפיילוט שלנו, למשל, יש חברה שזה מה שהיא עושה.
אוקיי. למה לא בישראל?
שוק נורא קטן. אנחנו גם מייעדים, עוד יותר קטן, כי אנחנו מייעדים בעצם את הרחפנים לאנשים בבתים פרטיים.
אוקיי.
כי אם אתה עכשיו גר באיזה בניין רב קומות ואני שולח אותך לגג, אז אין לו מעלית לגג. אתה צריך לצאת מהדירה שלך להתלבש, לצאת מהמעלית, להגיד שלום לשכן במעלית, לטפס במעלית לקומה העליונה, לטפס עוד שתי קומות לגג, או לצאת מהבניין. עזוב טיבים שלך, אני רוצה את ההמבורגר, להיות שרוע על הספה ומקסימום לקום לדלת. ואני אומר לך, עזוב, במקום הדלת הקדמית ולפגוש בן אדם, פתח את הדלת האחורית ותאסוף את זה, כאילו, זה שם, אז זה אפלס טו אפלס, מה שנקרא.
כן, ואני אשאל השאלה של כל ישראלי, בטח שואל אותך, זה לא נוחת, נכון? זה מוריד את זה עם חבל?
יפה, בדיוק. כדי שאלף, לא תהיה סכנה לבן אדם, ב' לא תהיה סכנה לרחפן, וג' פשוט למנוע מאנשים לעשות דברים מפגרים.
כמו מה?
כמו איזה מגניב, בוא נזרוק עליו אבן, למשל. כשהרחפן מוריד לך את החבילה, אנחנו יודעים גם להוריד מגובה של 40 מטר, תחשוב, זה בניין בין איזה, לא יודע, 14 קומות, קשה לפגוע עם אבן בחלון בקומה 14.
כן.
אז זה הופך את זה להרבה פחות מסוכן בארצות הברית, אני מקווה שהשכן לא יצא את השוטגן ויירה ברחפן.
ובאמת מה עושים עם הרעש? הרעש הוא לא...
אז אתה מכיר את הרעש של הפנטום שהוא 10 מטר ממך, מזמזום לך ליד האוזן. הרחפנים האלה, הפרופלורים שלהם הרבה יותר גדולים, אז התדר של הזמזום הזה הוא הרבה יותר נמוך, הוא הרבה יותר נעים לך לאוזן, הוא נשמע קצת כמו יותר טוסטוס מכונית, וגם הוא מ-40 מטר כשאתה נמצא מתחתיו. כן. אתה עכשיו שכן, אז זה כבר, אתה יודע, יותר רחוק מזה. באיסלנד למשל, שנה שעברה התחלנו לעשות דליבריז לאיזה 13 מקומות ציבוריים ברחבי העיר, והתחלנו לדבר איתם על, על חצרות של בתים, ובהתחלה הם אמרו לנו, תשמעו, כל בית שאתם רוצים להוריד בחצר האחורית שלו, אנחנו רוצים שיהיה לכם אישור חתום מראש של כל השכנים ברדיוס 50 מטר שמסכימים לזה, מבחינת רעש.
כן.
ואחרי שבקיץ הקודם הם ראו שהעברנו חבילות למקומות הציבוריים ואת רמת הרעש, הם פשוט ויתרו על הבקשה הזאת.
אז אתם נמצאים באיסלנד, בצפון קרוליינה, איפה עוד?
יש לנו עוד כמה פיילוטים שהם עוד לא ככה, הם מלא שמאוד מאוד קטנה, אז הם בתקווה בהמשך שנה נרים אותם. כרגע הפוקוס שלנו בצורה די אבסולוטית על ארצות הברית, וכשנשאר זמן הזה, אז זה איסלנד. ארצות הברית פשוט זה השוק, יש שם יותר מ-60 מיליון חצרות פרטיות. וזה שוק שהיום פשוט, מה שנקרא Blue Ocean. כל הפוסט-מייטס, גרבה, אובר-איטס, כל החברות היום של ה-on-demand, לא פועלות בסברביה, פועלות רק במנהטן, ניו יורק, שיקגו, בערים הגדולות. כי פשוט מבחינת העלויות של לקחת בן אדם ולהסיע אותו במקום במקום, בשביל להביא לך המבורגר, זה פשוט לא משתלם. זה לא משתלם או לבן אדם או למסעדה.
מי שם את האוכל בתוך הרחפן?
בן אדם. אז דרך שבה אנחנו עובדים, דיברנו עם כל מיני חבר'ה מחברות כאלה של אונדימנד, דיברנו עם בעלי מסעדות. בסוף, המסעדה לא רוצה לשנות במילימטר את מה שרגילה לעשות. מה זאת אומרת, אם תביא לה רובוט חמוד על גלגלים והוא יעצור לה מחוץ על דלת הקדמית, ועכשיו יהיה בפנים אייפד שיגיד להם, תוציאו את ההמבורגר החוצה, זובי. המלצר לא מקבל טיפ מהרובוט, והוא מעדיף להיות עסוק בלקוחות שלו, ובעל המסעדה לא ישים עוד בן אדם עכשיו אקסטרה בשביל לטפל לך בדבר הזה. מה הם רוצים? רוצים שהמטבח יוציא את זה, ישים את זה על דלפק של הדליבריז, ומישהו יבוא ויאסוף את זה. וגם זה, תעשו את זה במהר, כי אין לנו זמן לשטויות שלכם. אז אמרנו, אין שום בעיה. מה שאנחנו בעצם עושים בצפון קרוליינה, אנחנו פותחים את הנקודה הראשונה בקניון, מה שנקרא שופינג סנטר, עם איזה 19 מסעדות.
יש שם פוד קורט, ושם...
בדיוק. ואז יש בן אדם שלי בשכר מינימום, שכל 5 דקות עושה מה שנקרא מילקרן. עובר בין כל המסעדות שהכל מוכן, אוסף גם 20 הזמנות, מה שלא יהיה מוכן, מביא את זה לעמדת שיגור, שילוח של הרחפנים, ומשם משגרים את זה לקהל הביתה, ואז זה גם, זה כל כך הרבה יותר מהיר מכל אופציה קיימת, זה כאילו די פסיכי.
טוב,
גמרתי
את השאלות. יש משהו אחד שאני לא הולך לשאול אותך? לא הולך לדבר על הפציעה.
למה לא? אין לי בעיה.
אני לא רוצה לדבר על הפציעה, אתה יודע, אני אדבר איך אחרי זה על הפציעה, לא אכפת לי, אבל אני לא רוצה לדבר על הפציעה.
למה זה משועל לתקומה וכל האלה וזה, והתמודדות עם כישלונות, עם ירידות בחיים, עליות, אני יודע.
בשביל זה יש מנוע.
וואי, אני בחור עצלן, והדבר הזה פשוט עוזר לי להיות עצלן, כאילו אתה, אין דבר שלא תבקש מישהו ולא יעשה את זה עבורך.
כמו מה? להיות על כיסא גלגלים?
כן, כן, אתה פשוט מוכנים לעשות עבורך הכל, זה נורא...
טוב, נו, אני אגיד לך. אני חושב שאנחנו מדברים כבר 50 דקות, שזה פרק סטנדרטי. יש חדש מאסף בן דוד. כן. מעבר לזה...
שיביא לי כבר את הגרביים שלי, כי בינים אתם איזה 3 חודשים אצלו.
למה, מה הוא עשה איתם?
לא, אני...
עכשיו בטוח שאתה רוצה אותם.
יש לי... שאני קונה גרביים מאז הפציעה עם הפרדה של האצבעות.
וואלה.
כן.
למה?
כי האצבעות כל הזמן דבוקות אחת לשנייה, אני לא יכול לשחק איתן, הן דבוקות, ואז הן מנסות את הדנויות כאלה בין לבין.
בוא נדבר על, אתה יודע מה כן נדבר על הפציעה, אבל אני לא רוצה לדבר על הפציעה עצמה, אני רוצה לדבר על דברים שאתה לא חושב, כן, שאתה לא חושב עליהם לפני שאתה משותק.
יש המון, אתה יודע, כאילו, באתי לנחמה וחצי לקפה הקבוע שלי, ופתאום יש איזה פאקינג 7 מדרגות שם בכניסה.
לא כל מקום חייב שיהיה לו רמפה?
לא, אם הוא הבניין מלפני 1980 ומשהו.
ואז מה?
פאק יו.
בגדול, באמת?
כן, אבל מומו הבעלים אמר יאללה סבבה וסידר לי שם כזאת מעין רמפה שדוחפים אותי בה ואני עולה.
אוקיי, מה עוד? גרביים עם כזה עם הפרידים.
כן, זה כאילו כל נכה והדברים שלו, זה פשוט לא אמן. אתם רואים, נכים כל אחד יש לו את ההקים שלו. הכידון החשמלי שאני מחבר לי קדימה ואיתו אני מתנהד לי
בטלפון. כן, ראיתי אותך, זה...
זה להיט, אני עובר
כל... ארלי פרקינסון.
כן, לגמרי. אני עובר כל יום, כאילו, בהבימה אתה, הפקחים רואים אותי, גם אם אני אדרוס אותם, עדיין יגידו לי סליחה, אתה, זה פשוט נהדר.
אסור לך או מותר לך להשתמש
בזה? אני בכיסא גלגלים ממונע, מי יגיד לי לא, תגיד לי.
כן, אני מניח שזה נופל תחת ההגדרה הזאת.
אין לי אופציה אחרת, אני לא יכול לקום וללכת ליד זה, נכון?
אתה יכול לנתק את המנוע ולעשות
כמו... ומה? ולקחת אותו על הגב?
לא, פשוט עם הידיים, ככה לדחוף.
לא, ומה אני אעשה עם המנוע?
אוקיי.
לא, זה כיסא גלגלים ממונה, זה נחמד. מה עוד? דברים שאתה לא חושב. איך אתה מעביר טיסה עד לסן פרנסיסקו בישיבה בלי לקום
לשנייה אחת? 14.5 שעות?
כן.
איך?
לא ניכנס לפקיולריטיז, אבל יש דרכים לעשות גם את זה.
כן? מה אכפת לך? אתה יודע, יש לנו פרקים שלנו שאיפי ירקן מלמלו לשפיך. אתה חושב שהמאזינים שלנו, שהמאזינים שלנו יהיה אכפת?
בואי, יש שמיטה אי פעם לידי בטיסה, ואתה רואה אותי אחרי שכולם הולכים לישון, פתאום שם על עצמי שמיכה, ואתה רואה את הפנה של הפלאפון כזה, מבצבץ, אל תוריד את השמיכה, תחכה שאני אסיים.
מה עוד?
מה עוד?
אוטו, בוא נדבר על אוטו.
אוטו זה מגניב, תדע לך בארץ, זה די נחמד, ביטוח לאומי די מפנק. יש לי אוטו די מגניב.
שנייה, הנה ביטוח לאומי, היה לי חוויה מעולה עם ביטוח לאומי.
גם לי, אני לא צוחק, כל החוויות שלי מאז הפציעה, משרדי הממשלה, ביטוח לאומי מעל כולם, אני לא צוחק.
אוקיי.
את משרד התחבורה אני עכשיו מנסה לתפוס, באמת, אי אפשר. ביטוח לאומי, אתה שולח להם הודעה באתר, למחרת אני מקבל תשובה למייל שכאילו מטפלים לך בזה, מטורף.
אוקיי.
והכל באתר ואתה רואה, באמת הכל.
תן את השלושה דברים ראשונים לטפל אחרי שיש לך תאונה קשה.
אני יכול להגיד לך מה שני הדברים הראשונים שבדקתי כאילו איך שהמורפים והקטמין קצת פגו. בדקתי תוחלת חיים בכיסא גלגלים.
אוקיי.
ובדקתי total available market לכיסאות גלגלים, לנכים בכאילו spinal cord injuries, לפציעות עמוד שדרה, חוט שדרה. כי רציתי לדעת מה הסיכוי שזה יטופל בקרוב. ואז הבנתי שמבחינת תוחלת חיים די זהה לווקרס.
ככה אתה קורא להם?
הולכים על שתיים הפריבילגיים.
כן.
ומבחינת השוק הבנתי שנדפקתי, כי זה לא... זה כמה, הרבה סדרי גודל מתחת לסרטן, סקרת, לב, מוח, כל הדברים שמעניינים את הביג פארמה הרעים האלה שמוצאים תרופות ועוזרים לעולם להיות יותר...
אתה יודע, הדיבור אצלנו היה כשזה קרה, אמר, טוב, אם יש מישהו שמסוגל להיות איירון מן, זה אתה.
אז חבל, הייתי כבר חוטף סרטן ופותר את הבעיה הזאת של הסרטן יותר אנשים.
לא, זה לא עניין לך, הרי אתה מהנדס מכונות, אתה מתעסק באוטומציה.
חשמל, לא יודע אם הכל מיני מכונות.
אבל אתה מתעסק עם מכונות.
כן, אבל ביולוגיה אני לא מבין בשיט.
אבל לא צריך ביולוגיה, מה
אקסוסקלטון? לא רוצה אקסוסקלטון, אז עזוב אותך, זה כל כך בולשיט. תחשוב, יש לך את האקסוסקלטון הזה עליך, הוא הכי מגניב ודק וזה שיכול להיות, ואז אתה בא לשבת בכיסא ואתה לא יכול לשבת בכיסא. כי הכיסא רחב מדי. אתה בא להיכנס לאוטו ואתה לא יכול, כי זה לא באמת שמיש לחיי היומיום. זה נחמד להדגים, תראו איזה מגניב יש לי אקסוסקלטון. אבל זה לא משהו שאתה... דיברתי שנפצעתי ככה, שהתחלתי את השיקום, ניסיתי לפגוש כמה שיותר נכים כאלה עם שואלי קרבות, וגם נכנסתי ליוטיוב והסתכלתי, יש סרטונים של נכים זקנים. כי רציתי א' ללמוד את ה-life hacks, את ה-best practices, מה לעשות, וגם רציתי לדעת ממה להימנע, כדי שבטווח הארוך לא אני דפק, אתה שוחק את הפלג גוף העליון שלך יותר מהר. וראיתי שכל הנכים הכי אקטיביים, פשוט כיסא גלגלים, מינימלי, כמה שיותר קל, כמה שיותר קטן, ואז אתה הכי פשוט.
תגידי, עלייה כמו שיש פה את רחוב רוטשילד, שרק אותך טס אותה עם החשמלי, זה משהו שהוא סביר ידנית?
קונית כן, נכים עושים את זה, אני פדלה, אז יהיה לי קשה, אבל אני יכול לעשות את זה. אני, תשמע, בסוף, אתה מדבר עם חבר'ה שהם 15-20 שנה בכיסא, ואתה הם פעילים והכל.
כמה זמן אתה בכיסא?
שנתיים ו... חודשים. אתה מדבר עם הוותיקים, אז אתה פתאום אחרי ניתוח כתף והרצועה נקרעה והם כל הזמן, ולא רוצה להיות שם. אין לי גיבוי. אם אני שובר אצבע, אני לא יכול להעביר את עצמי מהמיטה לכיסא, אני באמת, אני ברמה שאני צריך פיליפיני שיעזור לו להתקלח.
אוקיי.
אם אתה שובר אצבע, אז בסה, כאילו, לא קרה כלום, אני מושבת. אז אתה מאוד רוצה לדעת איך להיזהר מהדברים האלה. גם הכיסא, אני משתדל לא, אני יכול לנסוע הרבה יותר מהר ואני בוא. הייתי בשיקום, אתה רואה את כל המחלקות, כולל את פגועי ראש, ואז שאתה רואה את זה, אתה אומר, אוקיי, הלכו לי הרגליים, לא נורא, איפה אני חותם, זה...
עשית את השיקום בארץ או עשית את השיקום בצרפת?
לא, איזה, מה... ניתחו אותי בצרפת, כי היו חייבים, כי דיממתי וכל השטויות כאלה לתוך חרמות שדרה, כל הדברים לא נעימים, ואז הם פשוט, ברגע הראשון שאפשר, שאתה יחסית מיוצב, מעמיסים אותך במורפיום ומאחלים לך בהצלחה.
ואז מה? תשימו אותך בראשונה איפשהו לזה?
ואז זה לא, באחרונה למעשה, טסתי באל על, בסוף המטוס, הם משטחים, שיתחו את כל הכיסאות בסוף המטוס, שמים, הם כבר לפני הכניסה למטוס, הם קושרים אותך לאיזו פלטה. היה לי, זה היה מהעפיצות של השבוע המורפיום הזה, זה אחד הדברים שאני הכי זוכר, שאני מרגיש כאילו מישהו קודח לי מקיטה בתוך הגב, היה לי כל מיני נקזים מהריאות, כי נשברו לי צלעות וכאלה, והנקז הצרפתי הוא לא הנקז הישראלי, אז הרופא טיפול נמרץ שהגיע מישראל, רצה שיתאים לו למערכות שלו במטוס, אז הוא החליף נקז ככה בווי, תוך כדי שאני על מורפיום, ואז קושרים אותך, מכניסים אותך למטוס שאתה על הפלטה הזאת, מהדלת האחורית, וזו, אני, תוך כדי הדבר שאני זוכר מהטיסה, שאני פותח עיניים, ואני רואה את המתקן של האור והמיזוג הזה, נורא קרוב אליי, כזה, וואו, זה הרבה יותר מדי קרוב, וזהו, אני התעלפתי שוב.
לא
ראית,
לא עברת בדיוטי.
לא עברת בדיוטי. לא יודעת אם החתימו לי את הדרכון אפילו. אשתי טסה לשם, זה היה כאילו אשתי רופאה, אז ידעה, כאילו, הבינה ישר מה המצב. וזהו, ואז הייתי בטיפול נמרץ באיכילוב לכמה ימים, ואז שיקום בתל השומר לחצי שנה. תשמע, עד אז יצא לי, מה יוצא לך להיות בגילאים שלנו? יוצא לך להיות עם סבא וסבתא בפנימית ודברים כאלה, כל המקומות שאתה לא רוצה להגיע אליהם. והשיקום היה חוויה מטורפת אחרת, כאילו אתה בסוג של כזה... אפילו האוכל היה לא רע.
מה יש לך להגיד על מערכת הבריאות הישראלית?
אז אני חייב להגיד שלפחות החוויה שלי בשיקום הייתה טובה מאוד. כן, הוציאו אותי לאיזה רופא, לאיזה פרוקטולוג, לאיזה פגישה הזויה, שבה הוא ניסה לשכנע אותי שאני צריך להשתתף בניתוח ניסיוני, שיעזור אולי למדע להבין יותר טוב דברים, אבל לי הוא לא יעזור. ואני כל פעם שואל אותו רגע איך זה יעזור לי, עד שבסוף אשתי נועה פשוט באתה בי מתחת לשולחן של עזוב, הוא לא בקטע של לעזור לך. הוא גם לא מבין את השאלה שלך. אבל חוץ מזה היה די מגניב, צוות די פסיכי.
אתה ממשיך לשיקום גם עכשיו, שנתיים
אחרי? לא באמת, יש לי, אני עושה פיזיותרפיה פעם בשבוע, שוחה פעם בשבוע, אבל חוץ מזה אין מה לשקם, זה לא שאני פתאום מתחיל להזיז את הזרת. החוט השדרה שלי נחתך לגמרי, אז זה די בינארי, כלומר, מעל חזה ומעלה הכל עובד, בטן ומטה אין כלום.
זה לא כמו כאילו נרדם את הרגל או משהו.
לא, זה כאילו, תשמע, הרגשתי את זה בריל טיים, אז פשוט פלח, חצי גוף נעלם, והמחשבה הראשונה שלי הייתה, וואו, זה הזוי, מה, עבר פה איזה מטוס וחתך אותי לשתיים או משהו כזה? לא חשבתי שהחוט שדרה... ואז משמשתי את עצמי וראיתי שהכל נמצא, אז אמרתי, אוקיי.
אני זוכר שאתה שמעת בתוכנית שאפי אף מאיזה פיסטין, אחרי זה אני זוכר שכתבת לו שזה לא צחוק, ושאפי התחיל להגן על עצמו. אני כבר מאוד כעסתי עליו אחרי התוכנית, אמרתי לו, אתה דביל.
תשמע, היה לי מיגונים וזה, אבל לא היה לי מגן גב. מי גולה שמגן גב וזה? 1%, 2%. גם הגובה שאהבתי, באמת יכול להיות שעכשיו הייתי יכול כזה לצלוע במקום לשבת בכיסא גלגלים. שאני לא יודע מה עדיף. הייתי בשיקור עם בחור בן 50 בערך, שהתרסק עם המטוס הקל שלו, והוא COO באיזה סטארט-אפ רציני, והוא יצא עם הליכון. ואז אתה אומר, דיברנו, צחקנו על זה, אמרתי, אתה בא לאיזה פגישה בארצות הברית עם לקוח פוטנציאלי. עם מה אתה מעדיף להגיע? עם כיסא גלגלים או לדדות בהליכון?
הוא תמיד יכול לשבת בכיסא גלגלים.
כן, אבל אז הוא לא מקצועי בכיסא גלגלים, הוא לא כזה, אתה נכנס וזה, הוא...
מרים גלגל.
בדיוק, אני יודע להרים גלגל, מה זה? תראה, מה, אני יודע לעשות בילי. אהבתי רק 3 פעמים ככה. פעמיים מתוך 5.
איך אתה מתרומם שאתה נופל? הרי נופלים.
כן, שזה קורה במסיבה זה נורא נוח. אני פשוט נצמד, כאילו מצמיד את התחת שלי עם הידיים לכיסא, ואני יודע שאיזה 7 אנשים מסביבי פשוט ירימו אותי. כשזה קרה ברחוב, אז אתה כזה, סליחה, ואז מישהו מסתכל ועושה כזה, ואז מתאספים סביבך אנשים ומרימים אותך. יש טכניקה של לעלות לבד לכיסא, אבל זה פאקינג קורע לך את השרירים בצורה שלא תאמין. וזה לא מסתדר עם האג'נדה הצלונית שלי.
טוב, רוצה לשחק באוקולוס?
ברור, בשביל זה באת, לא?
כן. אז תן לי רק לסגור כאן, תודה רבה, וסלמת.